אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של האייפקס, ואנחנו אייפקס חמים מהתנור, אנחנו ממש כמה שעות אחרי הגרנד פרי הבחרייני, הגרנד פרי שפותח את העונה, ואיזו פתיחה הייתה לנו. אני תומר נוח, ואיתי נמצא עומר ארז. עומר, שלום.
אהלן, אהלן לכל המאזינים שלנו. באמת מרוץ מטורף, אה?
ממש, אנחנו כרגע נמצאים בפתיחת העונה המטורפת, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, כאילו, גם אחרי המרוץ הזה, אנחנו באמת לא יודעים מה הולך לקרות. אז עומר, מה באמת הנקודה העיקרית שלך או האירוע המרכזי שלך מהגרנד פרי הבחרייני?
תראה, אני אלך על האובייס לגמרי, אבל אני חושב שרדבול, קיבלנו מהם שיעור ממש חשוב על זה שהמכונית שלך יכולה להיות סופר מהירה וסופר תחרותית, אבל האמינות לא פחות חשובה, אתה אומר, זה גם מקס וגם צ'קו ממש כאילו ברגע האחרון נחטף מהם הפודיום, וזה לא נעים בכלל.
אגב חברים, אנחנו יודעים שהולך להיות לנו קצת בעיות סאונד, וזה בסדר, אנחנו עוד בחבלי לידה, ואנחנו כמובן נשמח לכל מה שאתם חושבים על המרוץ הבחרייני להגיב לנו ישר פה בפוסט, וגם שתדעו שאנחנו מודעים לזה, ואנחנו בקרוב מאוד תהיה פה איכות סאונד פצצה, בינתיים אבל חשוב לנו לבוא ולתת את המקום שלנו. טוב, אז האירוע שלי אגב מגרנד פרי הבחרייני הוא פרארי 1-2. רק שבוע שעבר דיברנו על הקלר הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו, ואלוהים ישמור איזה רייסקראפט הוא הביא, איזה מיומנות מטורפת נגד אלוף העולם מקס ורשטאפן. וואו, זה היה
תראה, הקור רוח שלו הקור רוח שלו ברגע שוורשטאפן כל פעם נכנס לו שם בפנייה הראשונה, והוא פשוט, אתה יודע, בקור רוח לקח, עבר כאילו, אתה יודע, פשוט נכנס אחריו בספליט סטרים ולקח אותו בפנייה שאחרי, בפנייה 4 אם אני לא טועה. באמת מדהים, מדהים היה לראות את זה, כאילו נהיגה מעולה של לקלר.
אז בוא באמת נתחיל בפרארי, בטיפוסי, בכל מה שאתה לא רוצה, גרצי טוטי, מה שאתה רוצה להגיד באיטלקית, את כל הווקבילרי שיש לך, תוציא עכשיו. תקשיב, הקבוצה הזאת לא ניצחה מעל ל-40 גרנד פרי, הם נראו כמו צל של עצמם בשנתיים האחרונות, פשוט קאמבק מדהים של הקבוצה הזאת. ושוב, כמובן, אנחנו ממש 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 בפתיחת העונה, ואתה יודע, יכול להיות שזה לא יספיק לסוף כמו שתמיד מספיק להתחלה, אבל זה נראה סופר מבטיח. 1-2, גם זה לא מובן מאליו בכלל.
תראה, עוד נקודה שאני חייב לתת פה על פרארי, זה שהם נראו טוב מכל הבחינות. זאת אומרת, הם ידעו להגיב גם אסטרטגית לרדבול, תוך כדי המרוץ עצמו, וגם מבחינת הפיטסטופס, תראה, אני לא בדיוק עקבתי לגמרי אחרי כל העצירות שהיו, אבל אם אני לא טועה, בכל העצירות של לקלר מול ורסטאפן, פרארי דפקו עצירות הרבה יותר מהירות מרדבול, שזה גם משהו לא טיפוסי, לא התרגלנו לראות את הדברים האלה.
נכון, קודם כל גם, דיברו על זה הרבה גם בשידור בסקאי, שהצמיגים הרבה יותר כבדים עכשיו, מפעמים קודמות, ויכול להיות שאנחנו רואים כן עלייה, וגם יש את התקנות החדשות שנכנסו שנה שעברה בגרנד פרי ההונגרי, אנחנו נראה לאט לאט את הצוותים מתרגלים לזה, אבל כרגע עוד ראינו עצירות שנראות מהירות, אבל היו בכלל לא מהירות בסטנדרטים שאנחנו רגילים להם. אנחנו מדברים על 3.5 שניות, אנחנו מדברים על כמעט 4, ולעומת זאת פרארי הצליחו מאוד מהר לרדת מ-4 שניות, שזה מאוד, מ-3 שניות, שזה מאוד יפה, ומאוד מכובד יחסית לגרנד פרי ראשון, ככה.
נכון, היה להם גם 2.4 שם, אם אני לא טועה, הצירה השנייה של לקלר, אבל כן, הם מתקדמים, והם נראים טוב פשוט בכל האספקטים, ואת זה אי אפשר לקחת מהם.
שזה מפתיע לגבי פרארי.
מה זה?
שזה מפתיע לגבי פרארי, בדרך כלל הם נראים טוב באיזה שניים, ואת כל השאר משאירים ליד המזל.
כן, כן, בעיקר עם האסטרטגיה והכל, הם דואגים טוב טוב לדפוק לעצמם את הקטע הזה.
אז זהו, זאת שאלה, קודם כל מבחינה אסטרטגית, אגב, אני די חושב שרדבול התעלתה עליהם, כלומר כל פעם ששארל יצא מהפיטסטופ, חוץ מהפעם האחרונה מן הסתם עם כל הסייפטיקר, מקס צמצם משמעותית את הפאר, כלומר אנחנו מדברים על, הוא חתך כמעט, בפעם הראשונה הוא חתך כמעט את כל הפער, כלומר הוא יצא שהוא 0.2 אחריו, ואחר כך אנחנו רואים שגם הוא התחיל לצמצם, והוא קצת כעס אפילו על הצוות שלו, שהם לא נותנים לו לעשות הקפות מהירות. אני לא יודע כמה זה נכון, אתה יודע, לפעמים נהגים לא בדיוק רואים את התמונה המלאה, אבל זה עדיין בכל זאת לקלר ברגע שהוא ראה את מקס ורשטאפן, חוץ מפעם אחת, פשוט נפנף אותו.
כן, תשמע, בסופו של דבר, בזה שאני אומר שפרארי התעלו על עצמם אסטרטגית, זה לא בהכרח שהייתה להם פה איזה אסטרטגיה יצירתית במרוץ, והם שלפו איזשהו שפן מהכובע. עצם זה מבחינתי שהם לא דפקו את זה וידעו להגיב מספיק מהר לרדבול, זה כבר עצם, כשלעצמו מראה שהם, אתה יודע, הם תגובתיים, הם חדים, וזה יפה לראות את זה.
לא, לגמרי. שוב, אסטרטגית אני עדיין רואה פה איזה אג' מסוים של רדבול. גם סיינס מרוץ טוב, מאוד שמר על המקום שלו מול פרז, פרז שתקף אותו בלי הפסקה. וגם בסוף תקף את ורשטאפן, כלומר גם אם אנחנו לא לוקחים בחשבון את בעיות המנוע, הוא היה שם צמוד אליו אחרי הסייפטי קאר, וגם בפתיחה הוא היה מאוד מאוד קרוב אליו, זה ללא ספק מרוץ לא רע בכלל של קרלוס סיינס.
לגמרי, ודרך אגב אם מסתכלים על הנתונים, אני פשוט פה עם הדף באתר הרשמי של הפורמולה 1, סיינס דרך אגב היה מבחינת קצב שנייה אחת יותר איטי מלקלר. אתה יודע, אני לא יודע מה זה אומר עליו כאילו כנהג עדיין, או מה זה אומר על פרארי, אבל אני חושב שבפוטנציאל, דרך אגב, לקלר היה מהיר בשנייה אחת יותר מוורסטאפן בממוצע, אם אני לא טועה, או שזה חישוב של הפאסטסט לאפס, לדעתי זה חישוב של הפאסטסט לאפס, אבל בכל מקרה, לקלר היה מהיר בשנייה אחת יותר מוורסטאפן, אז כן יש פה איזשהו פער שרדבול יצטרכו לצמצם בהמשך, וגם לסיינס יש פער לצמצם מול לקלר, אז כאילו זה יהיה מעניין לראות דברים האלה בהמשך העונה.
צריך לזכור שבסופו של עבר זה לא מדובר במקרה פרז וורשטאפן שנה שעברה, ואני בטוח שקרלוס סיינס פחות יהיה נחמד לגבי, אתה יודע, פשוט לפתוח את הדלת לשארל לקלר, כמובן אלא אם כן הוא יראה שהוא בכלל לא בתמונה ולא כלום.
דרך אגב, אתה ראית את זה היום, אחרי המרוץ אתה ראית על הפנים שלו.
הוא היה נראה שבעה, כן, על הפרצוף תשעה באב, הוא היה כזה, הוא היה נראה לא סבבה עם זה.
הוא ידע שהוא לא שם, הקצב עוד לא שם בדיוק ב-100%, אבל לדעתי הוא יילחם על זה, כמו שאמרת, הוא לא יהיה כזה הילד הטוב כמו שצ'קו היה, אתה יודע, הוא קצת, צ'קו היה את העניין של החוזה עם רדבול, הם קצת הצילו אותו, אתה יודע, נתנו לו איזשהו מפלט אחרון כזה, ולסיינס אין את זה. אני חושב שהוא בר אהב, וגם לקלר יודע את זה, הם ילחמו באיזשהו שלב בעונה הזאת.
סמוד אופרייטור. אבל יש את ה... טוב, בואו נדבר טיפה על הצד השני של המטבע, על רדבול. וואו, איזה קלאסטר פאק. זה היה פשוט קטסטרופה. כאילו, זה היה לא נורא, כלומר, לסיים שני רביעי זה ממש לא נורא במרוץ הפתיחה, וזה די מזעור נזקים, סבבה. כאילו, לא התוצאה הרצויה מבחינתם, אבל גם לא נורא.
אתה מדבר לפני הקשרים.
לפני הזה, ואז זה פשוט, מהרגע שגסלי נשרף לו המנוע, זה כאילו המכוניות שלהם אמרו, וואו, גם אנחנו, טוב, גם אנחנו שובטות, זהו, נגמר, פשוט... פרס גם מסתחרר שם, יש שם עניין אנושי, אבל עדיין, זה היה... פשוט הם לא היו בקצב, זה פשוט היה נורא לראות, ומעניין איך זה היה, מה קורה אגב אם לא הייתה את המכונית בטיחות, מאוד יכול להיות טוב, לא ברור עדיין מה קורה שם, לפי הדיווחים כרגע הם רדבול מאשימים את משאבת הדלק, ואמרו שהיה שם הרבה בעיות בלי קשר, עכשיו מה הקטע עם משאבת הדלק? משאבת הדלק זה אחד מהרכיבים היחידים, שלא חייב, שלא כל קבוצה מייצרת לעצמה, אלא פשוט משהו של ה-FIA, אז כן.
אז הבנתי אתכם, טוענים בעצם שהבעיה לא נמצאת אצלם במנוע.
אבל באמת היה להם בעיה עד עכשיו, אגב, יכול להיות שזה מאוד יכול להיות שהבעיה כן אצלם, פשוט אתה יודע, כאילו בתיאום בין החלקים, זה לא מוריד מהם אשמה עדיין, אנחנו צריכים לחכות, במידה וזה כן הבעיה ב-FIA, ואנחנו כנראה נחכה קצת, זאת הבעיה נגיד בלהקליט קרוב מדי לאירוע, אין לנו עדיין את התוצאות של הדברים, וברגע שנדע את הדברים האלה, אולי נראה שזה משהו אחר לגמרי, ואולי אם במקרה וזה משאבת הדלק, אז רדבול הולכים להפוך שולחנות.
כמו שאורן לא אוהב.
אני לא הייתי רוצה להיות מישהו מה-FIA כשזה קורה.
טוב,
אני לא נראה
צריך,
שגם אתה.
אם מישהו צריך להפוך שולחנות ב-FIA, זה רק קריסטיאן אורנר.
תשמע, בסוף הם... זה בסדר, כן? זה לגמרי סביר, וכל הקבוצות רוצות את הדברים האלה. אני מאוד שמח על ניצחון של פרארי באופן אישי, על ה-1-2 הזה, אבל בוא נגיד זה ככה, עד כמה שרדבול יכולים להיות מוכזבים, יש להם נקודת אור מסוימת. כלומר, אם הם יתקנו את זה, אם זה מדובר בבעיה נקודתית, וכמה דברים, הם יכולים מאוד לעבוד תיאום די גדול בסוף העונה, אבל אנחנו צריכים לחכות עם כל הרגולציה החדשה. אנחנו לא באמת יודעים, לך תדע מה קורה עם פרארי במסלולים עם מהירות יותר נמוכה, אנחנו באמת לא יודעים כרגע.
כן, כן, זה ברור, אנחנו כרגע ראינו רק מרוץ אחד באיזשהו תוואי מאוד מסוים, וראינו את זה גם בעונה הקודמת, המכוניות מתנהגות בהתאם במסלולים שונים לגמרי, וזה... זה משהו שנצטרך לראות איך הוא מתפתח במהלך העונה, כמו שאמרת, אבל כן, לרדבול יש נקודת אור בכל העניין הזה, הקצב שלהם היה מהיר גם בדירוג, גם במרוץ עצמו, כמו שאמרתי קודם, אולי לא בקצב של פרארי, אבל זה לא דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם משתנים במהלך העונה, וראינו איך דברים מתפתחים, אז לגמרי מעניין לראות איך הם הלכו עם זה בכיוון הזה, אני לא רואה אותם מדרדרים יותר מדי דרך אגב.
כן, בטח עם הרגולציות החדשות, אגב, כלומר, אם מספיק ש... בוא נגיד, הם הרבה יותר קרובים, נגיד, ממרצדס, עד כמה שמרצדס סיימו 3-4 ועוד מעט נדבר עליהם, הם יותר קרובים בלהבין את הרגולציה מהם, שזה כן משהו שהם יכולים לקחת לטובתם.
כן, כן, המכונית נראית הרבה יותר טוב, היא הרבה פחות קופצנית מהמכונית של מרצדס, וגם בפניות, זאת אומרת... נראה שהמכונית סך הכל די יציבה. אם מדובר פה בבעיית אמינות במנוע, אז אנחנו כן יכולים לראות משהו שהוא יכול להיות טיפה יותר בעייתי, אבל למען האמת לא נראה לי שזה משהו שזה בעיה שתימשך יותר מדי.
זהו, זה לא נראה ככה, אבל אם אתה זוכר, קודם כל היה לנו את הקרבות בין ורשטאפן ללקלר, זה רק מראה לנו לדעתי כמה ורשטאפן הוא נהג מעולה, כי הוא התחרה באמת במכונית הרבה יותר מהירה ממנו, והוא אמיץ בטירוף, וזה הראה לנו עוד יותר את הקור רוח של שאר לקלר, באמת, כי זה ורשטאפן בא נכנס לך באמצע הפנייה, זה לא פשוט להתמודד עם הדבר הזה, זה מראה די מאיים במראות, אבל הוא באמת נהג בצורה מדהימה, זה היה פשוט מופת של נהיגה של שני הנהגים לדעתי, ורשטאפן בסוף יצא עם ידו על התחתונה, בטח כשהיה לו שם את הנעילה הזאתי, אבל זה היה משהו שאנחנו כל כך חיכינו לראות, גם שנה שעברה נגיד עם מרצדס ורדבול, הרבה פעמים העקיפות אם אתה זוכר, היו כזה אסטרטגית, אתה יוצא מהפית, אני עושה לך אנדרקאט, אוברקאט, לא, אנחנו רוצים לראות עקיפות כאלו, על המסלול, כמו שצריך, קרבות בין מקום אחד למקום הראשון מהמקום השני, זה היה מדהים לראות את זה, במרוץ די משעמם, יש לומר.
כן, אז זהו, זה עוד איזושהי נקודה שצריך להגיד על המרוץ הזה, בסופו של דבר, עד המכונית בטיחות שקרתה בעצם בגלל התקלה שהייתה לפייר גסלי במכונית, המרוץ היה די משעמם, תומר, בוא נדבר עכשיו דוגרי, המרוץ לא היה יותר מדי מעניין חוץ מהקטע הזה שציינת קודם, של הסשן עקיפות הזה שהיה בין לקלר לוורסטאפן, אם אני לא טועה בהקפה 19 או 20, זאת אומרת בתחילת המרוץ, רוב המרוץ היה די מונוטוני, ואני חושב שיש פה עוד איזושהי נקודה שהיא גם קצת מעידה על העניין של הרגולציה החדשה, לקבוצות יש עוד הרבה זמן לגרד מהזמן הקפה שלהן, וזה יהיה מעניין לראות איזה קבוצות מצמצמות את הפער בהמשך העונה.
לא, זה יהיה ממש, זהו, זה יהיה, בוא נגיד את זה ככה, יהיה פה כמה קבוצות שאחרי המרוץ הזה צריכות לעשות חשבון נפש גדול, אני לא בטוח שזה רדבול כמו שחושבים אגב, עם כל הכבוד, כלומר, יכול להיות
שיש שם איזה בעיה. אני יותר חושב על איזה קבוצה כתומה שמדשדשת שם מאחורה.
בוא נחכה קצת לקבוצה.
אבל נגיע אליהם.
כן, בוא נחכה קצת עם הקבוצה הכתומה של, עם הס של 2022. רגע, נדבר שנייה על מרצדס, כי מגיע להם שנייה את המקום שלהם, בכל זאת מקום שלישי, במרות שהם לא היו אמורים להיות, בוא נגיד לחתונה שהם לא הוזמנו אליה בכלל.
לא, הם הופתעו לגמרי, ולמען האמת, אני הייתי מת לראות את המבט של המילטון ברגע שהוא עבר את ורסטאפן שם, בפנייה הזאת.
אני בטוח שהוא שמח את הגג, אבל כאילו זה היה פשוט, היה כל כך מוזר הדרך שזה בא, שבה זה נעשה, וברור לכולם שהם כאילו, המילטון לא התחרה עם סיינס או פרס בשום שלב עד המכונית בטיחות, צריך לומר את זה, הוא לא היה קרוב אליהם בשום צורה שהיא.
גם כשהפתיחה המאוד טובה שהייתה לו, אתה צודק, הוא עדיין לא הצליח להתקרב לקצב של הפרארי, כאילו מהר מאוד הם ברחו לו, אז כאילו אתה צודק, מרצדס לא, בשלב הזה לא ברמה של להשיג פודיומים לדעתי.
זה היה פודיום ממזל ללא ספק, גם אל תשכח שפרז, הוא עקף את פרז, פרז איבד הרי שני מקומות כבר בפתיחה,
נכון.
הוא פשוט החזיר אותו, הוא פשוט עקף את המילטון כמו כלום, פשוט לא, אתה יודע, כאילו, הוא עקף את לואיס המילטון, שלוש עברה הוא, אתה יודע, באבו דאבי הוא עוד הזיז את התחת כדי לא לתת לו לעבור, עכשיו פשוט עקף את המילטון. מרצדס, עם כל הכבוד, ואני יודע שיש הרבה מעריצים ללואיס המילטון בארץ, ואני לא חושב שהוא אשם בזה אגב, זה נראה שפשוט המכונית כל הנפש יחסית אליה, ויעיד על זה גם המנוע של מרצדס, אנחנו בוא נקרא את כל השמות האחרונים שהם לא DNF. הולקנברג, מנוע של מרצדס. לטיפי, מנוע של מרצדס. נוריס, מנוע של מרצדס. ריקרדו, מנוע של מרצדס. אלבון, מנוע של מרצדס. סטרול, מנוע של מרצדס. אתה מבין? ואחר כך יש, ורק אחר כך, מקום 11 כבר, זה מיק שומאכר, סליחה, לא מיכאל, חלילה, שהוא עם מנוע של פרארי. כלומר, אנחנו מדברים ממקום 12 עד מקום 17, שזה בעצם כל המקומות האחרונים שסיימו את המרוץ, זה מנועים של מרצדס. תראה, זה מטורף.
זה מטורף, אבל מצד שני, זה עוד פעם מחזיר לעניין של הרגולציה החדשה. כי תחשוב על זה רגע, תומר, אם יש לך, הרי אנחנו מדברים על הרכיב החדש של האתנול, אם אני לא טועה, של הביופיול שנכנס השנה.
שכל הקבוצות,
נכון, 10%, זה נקרא E10, אם אני לא טועה, אם אני מבלבל, אז אני אבדוק את זה אחרי זה. בכל מקרה, הקבוצות הרי מחויבות להשתמש בתמיל הזה, כאילו, כחלק מהדלקים שהם משתמשים בהם. ואם אני לא טועה, פרארי כבר דיברו על העניין הזה שהם מצליחים לנצל יותר טוב את הדלק הזה, אז באמת יהיה מעניין לראות אם מרצדס, אתה יודע, גם מצליחה להתגבר על כל העניין הזה ולהשוות פה את כל המאזן הכוחות, כי תסכים איתי, אבל במרוץ עצמו ראית בעצם כל הדבוקה מחולקת לשניים, כמו שאמרת, יש לך את המנועים שהם פאוורד ביי מרצדס בעצם, ואת מנועי פרארי שנמצאים כאילו בחלק העליון של הטבלה.
אתה מבין שהיחיד, היה בעצם את אלפיין שסיימו מקום, אלונסו מקום תשיעי ואוקון במקום השביעי, אבל חוץ מהם היה, היחידים הם בעצם הם המילטון וראסל, וצונודה שהוא מנוע של רדבול, כלומר, צנודה הוא היחיד מרדבול שסיים עם נקודות היום. עם 4 נקודות.
כן, שזה גם מפתיע דרך אגב.
כן, והוא עשה מסע מדהים היום.
כן, הוא טיפס שם די יפה למעלה. דרך אגב, עוד מישהו שטיפס לא רע למעלה זה ז'ו. אני חייב להגיד מרוץ די בסדר שלו.
כן, הוא ביקש אגב שקראו לו ז'ו גואניו, לפי השדרים הבריטים. גם בוולטרי בוטש שסיים במקום השישי, שהוא בעצם המקום בו הוא התחיל, כלומר היה לו פתיחה נוראית והוא פשוט הצליח לשדרג, אבל זה מה שכיף במכונית בטיחות, אתה יודע, בסוף זה זה הדבר שמצליח לפעמים להיות הקלף המשוגע. ואנחנו רגע, אני רוצה לדבר על קבוצה אחת שמובלת על ידי איטלקי, מבטא גרמני מאוד כבד, אפילו אוסטרי. קווין מגנוסן סיים מקום חמישי.
מטורף. שנה שעברה זה היה כאילו מחוץ לתחזיות של כולם, פחות או יותר. לראות האס במיקום הזה?
דיברנו על האס, אמרנו פרק קודם את האמת שזה נראה שהאס בכיוון לנקודות. ואני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה ברגע שראינו מה שקורה. אבל לא חשבנו שזה יהיה כל כך מהר, וחשבנו שזה יהיה בשיפולי העשירייה, זה הפתעה ענקית, הוא סיים לפני בוטס, לפני אוקון, לפני צונודה, לפני אלונסו, לפני כל כך הרבה אנשים, זה מדהים, וגם עם הפרישה, אתה אומר עצמך גם, אבל פרשו שלושה נהגים, קודם כל הוא היה לפני גאסלי רוב המרוץ, וגם עם השתי פרישות של מרצדס, הוא היה מסיים מקום שביעי, זה מדהים, זה פשוט בלתי נתפס בעונה כזאת. ואני רוצה להקריא את הציטוט של גונסטר שטיינר, אם תרשה לי, בסדר? אתה מרשה לי?
בטח, בוודאי.
קודם כל, אני מתנצל בפני המאזינים שלנו עם אוזניים רגישות, אבל אין מה לעשות. זה גונטר, ואנחנו אוהבים אותו ככה. קווין, that was some fucking Viking comeback. Fucking great, I cannot believe it. אתה מבין, מדובר, קודם כל גונטר אגדה לגמרי, אבל היה מדובר באמת בהפתעה ענקית. הוא סיים, אגב, במקום הכי גבוה של האס אי פעם, זה הוא שווה את השיא של עצמו בעצם, מקום חמישי, שלו, של גרוז'אן, אני כבר לא זוכר, זה פחות רלוונטי, אבל זה מטורף.
כן, זה ממש מעניין לראות אותם עוד פעם במקומות האלה, אתה יודע, נלחמים על ה-best of the rest, זה ממש מעניין לראות אותם עוד פעם במיקומים האלה.
עכשיו, העניין באמת איך הם ימשיכו, כלומר, בסוף זה העניין פה הוא תמיד, 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 תמיד המשכיות, אין מה לעשות. ואנחנו ראינו כמה עונות שהם מתחילים נראה טוב, נגיד כמו ב-2019, אם אני לא טועה, והם מסיימים פחות טוב, כלומר, בסוף תקציב הפיתוח הולך, המרוצים הראשונים מה שקבעו, אבל עצם זה שסיימו שני הנהגים את המרוץ, ושמרו על המכונית, אוקיי? וגם מקשום אחר, שזה היה מרוץ לא כזה טוב שלו, מקום 11 בסך הכל, זה בסדר. העיקר לפעמים להביא את המכונית הביתה, ואנשים, אני לא חושב שהם מבינים את זה בקבוצות כמו הס. כמה זה חשוב.
כן, כי זו קבוצה שבאמת, כמו שאמרת, היא קצת דלה באמצעים, בטח כשאתה משווה אותה לקבוצות כמו פרארי ומרצדס, או למקלארן, ובאמת זה יפה לראות אותם ככה נלחמים במקומות האלה. מה שכן, לגבי מיק שומאכר, תשמע, היה לו באמת חוסר מזל טיפה במרוץ הזה, בטח עם הנגיעה הזאת שאוקון נתן לו שם בהקפה הראשונה, שלדעתי קצת הוריד לו את המומנטום, אבל אני חושב בהחלט, לפי איך שהם נראים, שמיק יביא נקודות לפחות בחלק הראשון של העונה, עם איך שהם נראים כרגע.
צריך לומר, הוא נורא קרוב לזה, הוא מקום 11 סיים, זה מקום בסדר גמור, אנחנו, כלומר, הוא לא נראה טוב, בואו נשים את הדברים על השולחן עם כל אהבתנו למיק שומאכר ולייחוס המשפחתי שלו, זה לא נראה טוב.
תראה, כולנו רוצים לראות שומאכר, כולנו רוצים לראות את שומאכר מצליח, מן הסתם בגלל השם, אבל תראה, אני גם באמת חושב שהוא נהג טוב, אולי הוא צריך עוד טיפה להשתפשף, בכל זאת זה גם רגולציות חדשות, ועם כל הכבוד לזה שהוא באמת כבר לא רוקי, הוא עדיין טיפה מתרגל לכל הדברים קצת מחדש. תראה, נראה לי אנחנו באמת כאילו קצת רוצים שהוא יצליח, כולם, כל מי שזוכר את אבא שלו בטוח, אז בוא נראה, אבל אני באמת מאמין שהוא יתקדם ויתפתח, אני לא יודע אם הוא יגיע לרמה של קווין מגנוסן, אבל באמת נקודות לדעתי, אלה נקודות ויגיע.
טוב, ג'ורג' ראסל אגב, לא דיברנו עליו כל כך, כי זה, תאמת שהוא לא היה לו מרוץ, היה לו מרוץ סוף, פשוט לא מעניין בשום צורה שהיא.
כן, כאילו,
ידע להרים, ידע להרים את מה שנתנו לו, וזה גם יפה, כן, אבל בסוף זה לא היה מעניין פשוט בשום צורה שהיא.
אני חושב שלא הייתה יותר מדי תזוזה בעשירייה הראשונה בכל מקרה, כאילו, תקן אותי אם אני טועה, אבל רוב העקיפות היו במקומות ה-12, 13, 14.
אני לא כזה זוכר, אבל כן, אתה צודק, בכלל, ברביעה הראשונה לא היו תזוזות כמעט בכלל רוב המרוץ, כאילו, זה נשאר לקלר, ורשטאפן, סיינס ופרז עד הפרישה של שני הרדבולים, וכן, היה קצת עקיפות, היה קצת קרב בין גסלי לבין מגנוסן, ששוב, גם מגנוסן פרש, אז זה נהיה פחות רלוונטי, מה שכן, היה כמה זה...
גסלי פרש.
כן, וגסלי פרש, נכון, סליחה. עכשיו, היה גם את העניין של יוקי צונודה, את הרינדמפשן שלו, אתמול היה לו פשוט מרוץ, סליחה, מקצה דירוג פשוט קטסטרופלי. יוקי זינק במקום ה-16 וסיים במקום השמיני.
והוא המכונית היחידה עם מנוע של רדבול שבעצם סיימה את המרוץ הזה.
נכון, מרדבול פאוורטריין, אבל הוא היה מדהים, באמת. הוא כן הראה הרבה הרבה מיומנות, אני מהאוהדים של יוקי צונודה, אני בקטע שאני קצת מרחם עליו אחרי מה שרדבול עשו לו קצת, זה לא נעים לי, אבל מי שרוצה לשמוע מה אני חושב באמת, אז יש את הפרק הקודם של פתיחת העונה. ומרוץ טוב לגמרי של יוקי צונודה, ז'ו גואניו אמרנו קצת מקודם, הוא ובוטס מרוץ מעולה של אלפה רומאו, זה נראה בכיוון הנכון לגמרי. מזכיר שאגב בוטס כבר החליף מנוע.
נכון.
אחרי האימון.
נכון, הייתה לו תקלה באימון במנוע.
כן, זה נגיד פחות טוב, והם צריכו עכשיו טיפה לתזמן יותר טוב את ההחלפות מנוע שלהם, אבל זה נראה מעולה לאלפה רומאו סאובר, ויכול מאוד להיות שזאת תהיה העונה שלהם מבחינת הקפיצת מדרגה.
כן, בהחלט, אני למען האמת לא חזיתי להם איזה שהם גדולות, אבל אני מתוודא, מפתיע אותי לגמרי במרוץ הזה. שתי המכוניות, הרי גם בוטס הייתה לו פתיחה מאוד גרועה, שלמען האמת אני בהתחלה חשבתי שזה הולך להיות איזשהו דפוס חוזר מהשנים ההם במרצדס, שפשוט נראה אותו, אתה יודע, מדי פעם נותן איזשהו דירוג כזה של, שהוא מככב בו ומהר מאוד מדרדר אחורה, בגלל שהוא פותח גרוע, זה משהו שראינו אותו עושה לא פעם ולא פעמיים, אבל גם הוא וגם ז'ו נתנו באמת מרוץ יחסית טוב, וסיימו, ז'ו סיים במקום העשירים, אני לא טועה, נכון?
כן, ז'ו גואניו, הוא ביקש גואניו,
רגע, אני חייב להבין, רגע, ז'ו זה כאילו השם הפרטי וגואניו זה שם משפחה?
אני לא יודע, אבל הוא ביקש שיקראו לו ז'ו גואניו, יכול להיות שזה, אני יודע שביפן, אני לא יודע איך זה קורה בסין, אני יודע שביפן בדרך כלל אומרים את השם משפחה לפני,
אז אבל, זה כאילו מחובר, צריכים להגיד את שניהם, זה מה שאתה אומר.
כנראה, לא, צריך להגיד, נראה לי גואניו אם אנחנו רוצים, אבל הוא יודע רשום ז'ו, אבל אני לא יודע, אני ארד לשורש העניין, ואנחנו נשמח אגב שתגיבו לנו, מומחי הסין שככה שצצים מדי פעם, תכתבו לנו בתגובות, למה זה קורה, ולמה הוא ככה החליט עם השם שלו, נשמח לשמוע, תמיד, אני אוהב ידע כללי באופן כללי, נראה לי שגם אתה.
מאוד.
עכשיו, העניין הזה, יש גם כמובן את אלפיין, שאני מצטער, אין יותר מדי מה לדבר עליהם, היה נחמד מאוד, מרוץ בסך הכל בסדר של שניהם, של פרננדו אלונסו ואסטבן אוקון. כן, יש לך משהו להוסיף? אין לי יותר מדי.
אני אומר שכל עוד לא התפרק ממכונית, זה כבר הישג.
כן, זהו, במקצה הדירוג באמת לאוקון אף קצת חלקים מהסיידפוד שלו, אבל חוץ מזה, לא, פשוט סוף שבוע סולידי, שאגב, אני הזכרתי אותם בשביל להגיד בדיוק את ההפך שלהם. אתה מוכן לזה? לעומת הסוף שבוע הסולידי של אלפיין, היה סוף שבוע נוראי לקבוצת אסטון מרטין, מרצדס, רנקינג, הרמקו, כל הדברים האלה.
וואו, אני כל כך הספקתי לשכוח מהם שחשבתי שאתה הולך לדבר על מקלרן.
נכון, אבל אלפיין ואסטון מרטין, לא יודע, זה מסתדר לי בערך הזה. המקלרן אני שומר לסוף, כי את הטוב תמיד שומרים לסוף, לא? כמו כינוח.
לא, אני גם לגמרי, אבל אני גם קצת רציתי לעקוץ את אסטון מרטין על הדרך, כי הם באמת היו כאילו, אתה יודע, הם פשוט נעלמו אחרי איזה כמה הקפות, ולא,
כן.
פשוט לא עניינו, כאילו, אני חייב להגיד, לא היה שום עניין אצלם.
מאוד הגיוני שקצת המכונית בטיחות הרסה להם את תוכנית המרוץ, אבל זה כל כך לא משנה, זה באמת היה נורא, נורא לצפייה. ניקו הולקנברג סיים מקום אחרון מהמסיימים, מקום 17 בעצם, לנס טרול מסיים במקום ה-12, וואו, זה נראה נורא והיום, באמת, זה נראה פשוט לא משהו שבאסטון מרטין בכלל קיוו לראות. מייק רק, המנהל קבוצה החדש, יש לו הרבה עבודה. באמת, זה נראה על הפנים פשוט.
המכונית נראית רע, לגמרי נראית רע. תראה, אני לא הספקתי כאילו לנתח יותר מדי מה אני רואה, אבל אתה רואה כאילו שהיא פשוט לא סוחבת את הפנייה, זאת אומרת, אין מספיק הצמדה, משהו באווירודינמיקה לא מספיק מתוכנן עד הסוף, או שאני לא יודע בדיוק איפה זה נופל למען האמת, אני לא מומחה. ותוסיף לזה שיש להם גם מנוע של מרצדס כמו שראינו לא מככב יותר מדי, וקיבלת מתכון לקבוצה שנראית רע מאוד.
לא, זה יהיה באמת, זה נראה כל כך לא טוב. גם כל ההיעדרות הזאת של וטל בגלל הקורונה, אני מקווה שהוא יחזור לערב הסעודית בשבוע הבא, גם בשביל הקבוצה. אני חושב שעצם היותו של וטל, עד כמה שיש לי חיבה לניקו הולקנברג, אפשר להשוות ביניהם, באמת, כל כך, כל כך, כל כך הרבה יותר טוב, וכל כך הרבה יותר מועיל לקבוצה מניקו, לדעתי הוא היה יכול להשיג נקודות במרוץ כזה, שהסתיים בצורה כזאת כאוטית.
כן, כן, זה קודם כל מבחינת וטל, אין לגמרי שאין מה להשוות, לא מבחינת ניסיון ולא מבחינת הרמה, כאילו, בוא, אחד מהם ארבע פעמים אלוף עולם, השני בלי פודיום, זה לא כל כך בר השוואה. אבל כן, יש לאסטון מרטין הרבה עבודה, וטל לדעתי ראה את המרוץ הזה וקצת הרגיש רע לגבי מה שהולך להיות בעונה הקרובה, אבל...
כן, אולי הייתי מעריך אפילו את הקטע עם הקורונה, עם ה-ITU, אתה יודע, בשביל לא להתעסק עם זה. אוקיי,
מכבד את הטלפון.
כן, מי הפח אל הפחת? מה שנקרא זו נבלה וזו טרפה. מקלרן, וואו. וואו, תקשיב.
אוי לא, זה היה כואב, זה היה כואב לראות את זה.
זה היה כמו לראות באמת, תקשיב. יום, זה נראה כמו...
אתה יודע, אתמול בדירוג אני אמרתי כזה, אולי זה ריקרדו, אולי זה רק ריקרדו, אולי נוריס עוד בסדר, אבל לא, זה לא יעזור להם, המכונית. תשמע, ראו את הבעיות עוד בטסטים, כן? והם גם דיברו על זה עוד קודם, שהמכונית אולי מהירה, והאמת שראית את זה בדירוג, נוריס הצליח קצת לגרד הקפות יפות, אם אני לא טועה ב-Q2 הוא סיים מקום שישי, משהו בסגנון הזה, ולמען האמת המכונית נראית בסדר, אבל אם אני לא טועה הבעיה שלהם, תקן אותי אם אני טועה, זה בברקסים שמתחממים להם יותר מדי.
כן, היה להם בעיה בברקסים.
והם לא מצליחים בעצם לשמור על קצב של מרוץ, או בעצם לא מצליחים להביא את המכונית לקצב סביר לאורך מרוץ שלם.
שמע, זה understatement מה שאתה אומר, זה פשוט כאילו, זה נראה כל כך וואו, זה היה נראה נורא להגיד שהם לא בקצב של מרוץ, הם בקושי בקצב של הס שנה שעברה, זה פשוט, בהתחשב גם בצמד נהגים שיש להם, גם לנדו נוריס וגם דניאל ריקרדו, תקשיב, אנשים בטוויטר פנו אליי לגבי, ברגע שריקרדו עף מ-Q1 במקצה דירוג, אמרתי להם, אולי ריקרדו כבר לא נהג כזה טוב, אבל אני באמת חושב שזאת המכונית. גם אני מאשים את ריקרדו זה שהוא עף ב-Q1 עם כל הכבוד, כי לנדו נוריס כן הצליח לעבור, אבל זה באמת, גם נוריס לא, אבל גם נוריס לא נראה, כאילו, לא הצליח באמת לקבוע איזו תוצאה טובה, הוא סיים עוד 13 במקצה דירוג, ובכלל, ברייס פייס שלהם, זה אפילו נראה הרבה יותר גרוע. הם איבדו את כל המיקום שלהם בערך בשנייה שהמרוץ התחיל.
תשמע, הם גם יודעים את זה. דרך אגב, אם שמת לב, בתחילת המרוץ, מקלרן היחידים שהלכו על האסטרטגיה של לפתוח על צמיגי מדיום בעצם.
נכון. זה היה, אבל זה גם היה, כן.
החלטה מאוד נואשת, מאוד נואשת אם תשאל אותי, כי ראית, שאר הקבוצות ידעו שהן הולכות לכמות גדולה של עצירות, וזה לא עבד להן.
קודם כל זה שהיה אגב שלוש עצירות היום, זה גם, זה לא מובן מאליו, השחיקה של הצמיגים, אולי אנחנו צריכים לחשוב אחרת לגמרי על צמיגים מה שהתחלנו לחשוב.
דרך אגב, אתה ראית את זה בפעם הראשונה של לואיס יצא מהפיט, למען האמת אני כבר לא זוכר מי היה שם מולו,
זה הגואניז'ו,
הוא פשוט החליק שם כאילו נוהג על הקרח, זאת אומרת נראה לי שהצמיגים פשוט לוקח להם יותר זמן להיכנס לפעולה והם גם נשחקים הרבה יותר מהר. בוא נראה, אולי זה גם יכניס לעניין.
זה היה נראה שפרארי דווקא, אבל הצליחו איכשהו, הצמיגים שלהם יחסית כן הצליחו מהר להתחמם, הרבה יותר נגיד מהמילטון שלקח לו איזה חצי הקפה שהצמיגים יגיעו לטמפרטורה נורמלית, כי פשוט לא הייתה לו אחיזה בכלל ברגע שהוא יצא, וברגע ששארל לקלר יצא, כבר היה נראה יותר טוב. אבל זה אולי גם תלוי בסוג צמיגים, אנחנו עדיין לא יודעים מספיק, אין לנו מספיק נתונים עדיין על העונה הזאת, היא בטח לא על סוג צמיגים, זה מה שדווקא כל כך מעניין פה. כלומר, אנחנו לא יודעים שום דבר.
הכל חדש, ויש הרבה איפה לגנוב זמן, כמו שאמרנו קודם, זה הולך להיות מאוד מעניין.
וכן, ואנחנו... אנחנו גם, אגב, אם כבר יש לנו טיפה, אני רואה שיש לנו טיפה זמן, אז בואו נדבר על הקבוצה האחרונה נראה שלא דיברנו עליהם, שזה וויליאמס. אלכס אלבון סיים במקום ה-13, ניקולה סטיפי סיים במקום ה-16. כן, לא, כמו שדיברנו בתחילת העונה, אז אם יש קבוצה שראינו שזה לא הולך לשום מקום, זה הם. בשום שלב שהוא, זה לא נראה.
כן, כן, זה גם בדירוג ראית את זה. אולי אלבון הצליח קצת לגנוב, אבל גם, הם לא נראים שכרגע זה מתפתח לאיזשהו מקום. למען האמת, מעניין לראות כאילו אם יוס קפיטר יצליח להוציא אותה מהמצב הזה, כי ראית את זה גם בדרייב טו סורווייב, הוא בן אדם מאוד נחוש, אבל וויליאמס קבוצה שמדשדשת כבר הרבה שנים, מאז 2014 אם אני לא טועה, או 2017 שהיה להם עוד פודיום אחד של כן. לנס טרול.
יוס קפיטו, אבל לא מספיק, אתה מבין? זה לא, זה משהו הרבה יותר עמוק בתוך הקבוצה הזאת רגע, וצריך לתת ליוס קפיטו, אני מהאלה שחושבים שהוא מנהל מעולה, והוא הולך להיות מנכ"ל מעולה, אבל צריך לתת לו את הזמן, כלומר דברים כאלה זה לא לוקח שנייה. הקבוצה הזאת מאוד מאוד חולה.
כן, היא גם מאוד מיושנת באיזשהו מובן מסוים.
כן, התפיסה, טוב, בוא נראה, לא כמו ראסל שקורא לפטר את כולם, אבל כן, זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הם מתפתחים במהלך העונה, כי אני רואה להם עונה מאוד מאוד קשה, ברמת ה-0 נקודות עד נקודות אחדות בלבד, כלומר, לגרד את המקומות האחרונים יהיה מבחינתם, הם ממש שאיפה. ובעיקר, אני חושב שעכשיו דווקא שהחליפו את ג'ורג' ראסל, שהוא אלוף פורמולה 2, והיה וונדר בוי של מרצדס, ואלכסנדר אלבון, שבסוף הוא נהג שנזרק ברדבול ונתן עונה אחרונה מאוד מאוד לא טובה, מאוד יכולה להמחיש כמה לטיפי נגיד הוא טוב או לא טוב. כרגע זה נראה שהוא לא טוב. אלבון נראה הרבה יותר טוב ממנו כל המרוץ. בלי יוצא מן הכלל.
כן, כן. גם בדירוג וגם במרוץ אני מסכים עם זה. אתה יודע, יש לי איזה מין תחושה כזאת שמאז הונגריה של שנה שעברה, אנשים כאילו נותנים ללטיפי טיפה יותר קרדיט ממה שמגיע לו, כי בכל זאת הוא, אתה יודע, דיברו על זה שהוא התעלה על עצמו מבחינת הרמה שלו בשנה שעברה, ושהוא קצת יותר משתווה לראסל, אבל לא, אני חושב שממש ממש לא.
לא, הוא לא קרוב לשם אפילו, אני מצטער, אני חושב שהוא בן אדם, הוא נראה בן אדם נורא נחמד אגב, כן? בסך הכל. הוא חייכן כזה, הוא יודע לדבר, זה, אבל הוא לא, הוא פשוט לא נהג כזה טוב, הוא גם, פשוט לפעמים שוכחים לו שהוא גם פיי דרייבר, רק שהוא פחות טוב בסטרול לדעתי, פשוט סטרול הוא לפעמים טיפה מעורר אנטגוניזם.
כן, סטרול הוא קצת דושבק כזה, אתה מבין, יש לו איזה מין התנהגות כזאת של ילד עשיר כזה מניאק, אבל הוא נהג מאוד טוב, זה אפשר לקחת את זה ממנו.
בסוף יש לו את הפדיגרי שלו, יש לו פודיום, יש לו פול פוזישן, גם במקומות כאילו שאתה לא מצפה, שהוא היה מול נהגים יותר טובים ממנו, אפשר לקחת לזה לנהג, אין מה לעשות. עכשיו אני קצת, אתה יודע, אני כתבתי, עשיתי לייב טוויט במהלך המרוץ, לראות מה קורה. תקשיב, אני היה פה רגעים שלמים של שפשוט די מתים במרוץ הזה, אבל זה לא מה שהולך לקרות, נראה לי, שבוע הבא בגרנד פרי הסעודי. כן,
כן, זה יהיה מאוד מעניין לפי מה שהיה לנו בשנה שעברה.
הגרנד פרי הסעודי, אני, חבל שלא היה לי פודקאסט שנה שעברה, כי אני פשוט הייתי יוצא נגד זה. הגרנד פרי הסעודי היה פשוט ביזיון אחד גדול שנה שעברה. לא הגיוני שכל כך הרבה נהגים פרשו כבר על ההתחלה. אני חושב שהרבה אנשים תפסו את הראש אחרי מה אתה יודע, עם כל הפרישות האלה וכל ההתחלות מחדש, כל פתיחה הייתה פשוט כאילו אנחנו כולם הולכים עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא יודעים אם המכונית שלנו תשרוד או לא תשרוד.
כן, וזה ולא, היה פשוט פתיחה. ולא היו חסרים ריסטארטים כאלה במרוץ.
לא, תקשיב, אני לא מאלה שאתה יודע, אני מאוד אוהב נגיד את בקו וכאלה, אבל זה היה נראה הרבה יותר גרוע מבקו.
תראה, כי המהירויות הן הרבה יותר גבוהות, אם אני לא יודע, בבקו הרי יש לך את המכוניות נוסעות מאוד מהר בישורת. אין לך, אם אני לא טועה, בבקו הרבה פניות מהירות כאלה, כמו שיש לך בג'דה, שפשוט באות אחת אחרי השנייה, וגם המסלול מאוד צר בג'דה.
אז, נכון.
כן, זה ממש ממש מקשה על כל העניין הזה.
גם בבקו לא מאוד צר, אבל זה פניות הרבה יותר איטיות. יש את הפנייה הזאת שכולם נכנסים שם על יד עתירה, ששאר לקלר תמיד מוריד שם איזה גלגל.
I'm stupid,
כן. אבל זה באמת, אבל זה פנייה של טכניקה, פה זה פשוט פניות נורא נורא מהירות, וגם הפתיחה היא נורא נורא צרה, וזה, אני לא מאלה שכל כך מתלהבים ממרוץ הרחוב הכי מהיר, אני מאוד לא בעד התארים האלו.
זהו, זה נראה שבאמת כאילו יש פה, כאילו ניסו להביא למסלול איזשהו טייטל מסוים, ואין פה, זאת אומרת, זה באמת נראה כאילו המסלול אולי לא מתאים לקטגוריה הזאת של פורמולה 1. למרות שאם אני לא טועה, שנה שעברה ראינו שם גם בפורמולה 2, הייתה שם התרסקות די מסיבית בהתחלה, אם אני לא טועה.
כן, כן, גם בפורמולה 2 היה שם לא טוב. פשוט המסלול לא טוב, כלומר שזה לא טוב, זה לא טוב. כלומר, אנחנו רואים למשל את המסלול הקטרי שהוא היה מוטו ג'י-פי. היה מרוץ מאוד כיפי, שנה שעברה, בסך הכל. עד כמה שבסוף לא נצלח בן אדם הנכון, אבל סתם, אבל בסוף זה היה מרוץ הרבה יותר כיפי מאשר הדבר הזה, גם זה היה מרוץ מוטו ג'י-פי, אולי שווה, זה היה שווה אולי לדבר על זה, לעומת זאת גם כלי הסעודי שכאילו הוא טעם, לא היה טוב.
תראה, דרך אגב, בקטר היה את העניין הזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל שהאבני שפה עצמן, הם היו מאוד בעייתיות, וזה גם עשה, זה הרבה פאנצ'רים אם אני לא טועה, זאת אומרת גם לגסלי היה את העניין הזה שבאמצע אחת ההקפות שלו הוא פתאום נעצר שם ממש לפני הקו הסיום, אז כן יש את העניין הזה של ההתאמה, לדעתי צריכים אולי באמת לראות שהמסלול גם מותאם לפורמולה 1, כי ספציפית לגבי המסלול בקטר אני לא חושב שזה היה 100% מתאים, ודרך אגב הבנתי שכנראה הוא יחזור השנה במקום מרוץ בסוצ'י.
הוא כנראה יחזור השנה, בגדול אנחנו גם, יש שמועות על שהכריזו בקרוב על לס וגאס, אנחנו לא יודעים האמת, אבל זה שני הדברים כרגע שמדברים עליהם, או לס וגאס או קטר, תחושה שלי שזה יהיה קטר, כי כבר יש שני מרוצים מהשנה בארצות הברית, ולס וגאס יוכרז לשנה הבאה. אנחנו, אגב, אנחנו מדברים על שנה שעברה, ניצח שם לואיס המילטון, כמובן עם ה... התנגשות המפורסמת עם מקס ורשטאפן, he break tested me, וזה שבגדול תכלס היה פשוט שניהם ניסו בכוח לא להיכנס לאזור של ה-DRS ביחד, שזה היה נורא נורא יפה לראות, ושני, כל אחד אישים את האחר כמובן, זה אפילו לא racing incident, זה היה stupid incident פשוט.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה היה נראה כמו איזשהו פשוט מקרה בין שני מניאקים שלא מוכנים לוותר, וכאילו אתה יודע, לגיטימי לגמרי, אבל...
כן.
זה חלק מהמשחק.
זה חלק מהמשחק, שניהם יצאו די טיפשים לדעתי. אנחנו לא יכולים יותר מדי להסיק משנה שעברה מהתוצאות, אבל שנה שעברה לא סיימו שם חמישה נהגים, כולל ג'ורג' ראסל וסרחיו פרס. שניהם באיזו התרסקות, אם אתה זוכר, בפתיחה שם, בפתיחה המחודשת, אחרי שהדגל אדום. קיצר, אני מקווה שעשו שם שיפורים במסלול הזה, שאז אמרו, סיימנו את זה תוך איזה שלושה ימים, כן, ולא נהרגו אף עובדים, חוקי העבודה שלנו החדשים כל כך טובים בערב הסעודית, כן.
האמת שאני זוכר שכאילו שבועיים לפני שהמרוץ היה אמור להתקיים כזה, היו כל מיני תנועות לוויין שהתפרסמו מהמסלול עצמו, והוא היה לגמרי לא בנוי, וגם כשהקבוצות הגיעו לשם דרך אגב, הבנתי שהפדוק עצמו היה רעוע, ועוד כזה חצי בנוי, חצי...
אולי היה מוכן.
זה לא היה מסלול מוכן שנה שעברה, לגמרי.
זה לא היה מוכן, וזאת הבעיה שלפעמים בפורמולה 1, לפעמים ממש ניתוק יותר מדי, בלי לחשוב על הבטיחות של הנהגים, וזה כן קורה מדי פעם, וזה קצת מעצבן אותי הדבר הזה לפעמים, אני קצת חושב שהם... היו צריכים לדחות את המרוץ הזה בשנה, ולא היה קורה שום דבר. סתם חבל. כאילו, סתם התרסקו שם חמישה נהגים. לא שקרה למישהו משהו, אבל היה יכול לקרות בקלות, בטח במהירויות כאלו. אולי מקס, אני חושב שמקס ינסה לשחזר את העקיפה שלו שנה שעברה שהוא לא סיים. אבל בוא נראה. וטל אמור לחזור, מה עוד אמור להיות? בסך הכל.
מה עוד אמור להיות?
מה אתה מאמר שיהיה, סליחה, יותר נכון.
תראה, אם אנחנו רגע מסתכלים על מה שראינו היום, רדבול יותר, אני לא רוצה להגיד יותר מהירה בישורות, אבל אתה יודע מה, בעצם כן, ראינו את זה עם לקלר ועם ורסטאפן, ורסטאפן בישורת כן ידע להחזיר פייט, אבל לדעתי, כמו שראינו היום, פרארי מציגה את החבילה המלאה, ואולי באמת טיפה יותר איטית בישורת, אבל מבחינה אווירודינמית נראה לי שהמכונית שלה הרבה יותר יודעת לקחת פניות מהירות, ולדעתי נראה את זה במרוץ בג'דה, פרארי, אני לא יודע, לדעתי, אם אני צריך לאמר זה כנראה יהיה לקלר, אבל לדעתי הוא ינצח את המרוץ הבא.
אני דווקא חושב שיהיה פה איזה טיפה יותר יתה לכיוון של סיינס הפעם, גם בגלל שאין מה לעשות, דווקא במסלולים צרים זה קצת יותר המומחיות שלו, ואני מאמין שהוא יקבל סטאפ אחר, ואז לדעתי הזמנים טיפה יצמצמו ביניהם, אבל בוא נראה, אתה יודע, הכל פתוח בסך הכל. אז עומר ארז, תודה רבה.
תודה רבה, תומר נוח, תודה רבה לכם, למי שמאזין לנו.
כן, אנחנו קיבלנו הרבה תגובות, תמשיכו להגיב לנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, מאוד חשוב לנו, כמובן גם הצעות לשיפור, הצעות סתם להגיד לנו שאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו, אנחנו תמיד שמחים לשמוע הכל. בעיקר אם זה על עומר, אני מאוד אשמח לשמוע, כאילו, אתם אומרים עומר לא מבין כלום מהחיים שלו, זה תמיד טוב.
מוזמנים לשלוח לי באינבוקס בפרטי, אני אריב עם כל אחד באופן אישי.
אז תודה רבה שהזנתם לנו, אתם על עוד פרק של האייפקס. נתראה בשבוע הבא אחרי המרוץ בערב הסעודית. אני מקווה שיהיה שם בסדר גמור, עומר ארז, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אני תומר נוח, להתראות.